כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi all was of the beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי יום רביעי י' בתשרי תשע"ד, מסכת יבמות, דפים ד' והי. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזהו הרדיו המביא עליכם את דבר השם בסייעת הדשמיא מדי בוקר במסגרת מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. ערב חג הסוכות תשע"א הבא עלינו לטובה, יש להרבות בצדקה בערב סוכות. רבי חיים ויטל זצ"ל היה מחלק קופה לעניים בכל ערב סוכות. יש טעם נכון מאוד על דרך האמת, כך כותב כף החיים. כדאי להתנות לפני כניסת החג, איני בודל מנויי הסוכה כל בין השמשות של שבעת ימי החג, כדי שיהיה מותר להסירה מפני הגשמים וכדי שלא יאסרו בטלטול ביום טוב ובשבת. כותב הרמה בסימן תפריש למד תת סעיף ג' ולא יאכל ביום מחצות ואילך כדי שיוכל בסוכה לתאבון. אומר המשנה ברורה דהסכמת האחרונים שדינו ככל ערב שבת משעה עשירית. ומי שמתעניין, היום השעה העשירית זה בשעה 3:21 בצהריים. ובעל התרומת הדשן לא היה ישן בערב סוכות בצהריים כדי שיוכל לישון לתאבון בלילה. כי בסוכה השינה מה שקובע עיקר הדירה. רצונו לומר, השינה חמורה מאכילה. ובליל תתוו, הלילה הזה, חובה מהתורה לאכול פת לכתחילה יותר מכביצה בסוכה, מתוך כוונה לקיים מצוות עשה זו של אכילת פת בלילה הראשון של חג הסוכות בסוכה. ושציוונו השם יתברך לשבת בסוכה זכר ליציאת מצרים וזכר לענני כבוד שהקיפונו אז להגן עלינו מפני החמה והגשם. ויוכל את הכזאי תוך שתי דקות ולכל הפחות תוך ארבע דקות תוך כדי אכילת פרס. והשלה הקדוש כותב, ראיתי בני עלייה מנשקים הסוכה בכניסתם וביציאתם. מוריי ורבותיי, בערב החג השמח הזה אנחנו ניגשים אל תלמוד תורתנו הקדושה, תלמוד תורה שהיא מגנה ומצלה, תלמוד תורה שהיא כנגד כולם. ואנחנו לומדים את לימודינו לעילוי נשמתה של אמי מורתי הריני כפרת משכבה מרת יפה שיינדל פייגלבט רב מאיר שרגא, שנשמתה תהא צרורה בצרור החיים ולהחיותה בתחיית המתים עם כל מתי עמך ישראל ברחמים. אמן. הפרק הראשון שלנו, כהרגלנו בסייעתא דשמיא, הוא פרק השינון והחזרה, פרק שתועלתו מרובה, בייחוד במסכתנו, מסכת יבמות. ובפרק הזה אנו שווים ומתמצתים את אשר למדנו אתמול בדף היומי, דף ג' ממסכת יבמות. בסיום התמצות אנחנו נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו. שנינו במשנה ש-15 נשים שפרטה המשנה פותרות את צרותיהן. לאו אמינא נקטה המשנה לשון פטור ולא אוסרות את צרותיהן, משום שאם היה כתוב אוסרות היה משמע שרק ייבום אסור, אבל עדיין חייבת בחליצה. שאלה הגמרא, אם כן תכתוב המשנה שאסורה לחלוץ, שאף החליצה אסורה כדי שלא יבואו ליבם? ומסקנת הגמרא, מה שלא שנתה המשנה לשון איסור, כי היה משמע מכך שאף שלא במקום מצוות איבום, כשאינן נשות אחיו, הערבה אוסרת את צרתה. לכן שנה התן הפותרות שמשמעו שהערבה פותרת את הצרה מן האיבום, וממילא חוזר עליה איסור אי שטח. אבל אם אינה נשואה לאחיו, אין הצרה נאסרת כלל. ומה ששנתה המשנה שהיא פתורה גם מאיבום וגם מחליצה, כדי שלא נתעה לומר שהיא חייבת בחליצה. וכמה שמלן שכל שאינו עולה לאיבום, אינו עולה לחליצה. והקדימה המשנה חליצה לאיבום כי נוקטת היא כשיטת אבא שאול, ומשמיעה בזה שמצוות חליצה קודמת לאיבום. המניין המוזכר ברישא תתוו נשים והמניין המוזכר בסיפא, הרי אילו פותרות, חד בא למעט צרת סוטה שאינה פתורה מאיבום וחליצה, ושלא כדברי רב שסובר שהיא פתורה, וחד למעט צרת איילונית, אישה הכרה שאינה פטורה מייבום וחליצה ושלא כדברי רווסי שסובר שהיא פטורה. ולשיטת רב ורווסי לא נמנו במשנה סוטה ואיילונית בכלל להריות הפוטרות צרותיהן משום שלא שייך בהם שיפטרו אף את צרות צרותיהן, שהרי הן אסורות על כל אחי המת, ולא נמצא שייבם אחד מהם את צרותיהם ואחר כך טיפול לאחיו בנפילה שנייה לאחר שימות אף הוא בלא בנים. ולרב ולרווסי, אם מודים הם האחד לדברי השני, הם ממעטים את שני המניינים שבמשנה, אחד לצרת ממענת שהיא חייבת בחליצה, והמניין השני למעט צרת מחזיר גרושתו שהיא חייבת בחליצה. מקור פטור תתוו נשים וצרותיהם מייבום ומגזירה שווה מאחות אישה. נאמר בספר ויקרא, ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה, ונאמר בייבום יבמה יבוא עליה. ללמדנו, שאף במקום שנאמר מצוות יבמה יבוא עליה, לא תיקח אחות אישה. וממה שנאמר באחות אישה לא תיקח לצרור, אנחנו לומדים שאף צרתה אסורה. וממה שנאמר לצרור ולא לצור, אנחנו לומדים שאף צרת צרתה אסורה. ופטור שער העריות נלמד מאחות אישה ולומדים זאת כך. מה אחות אישה מיוחדת שהיא ערבה וחייבים על זדונה קראת ועל שגיגתה חטאת ואסורה ליבם? אף כל שהיא ערבה וחייבים על זדונה קראת ועל שגיגתה חטאת, אסורה ליבם. וגם פטור צרותיהם של שער העריות נלמד מצרת אחות אישה. לאחר מכן למדה הגמרא מהו מקור עונש קראת בערבה או צרתה, זה ממה שנאמר בסוף פרשת העריות בספר ויקרא, ככל אשר יעשה מכל התועבות ונחרטו, וכולל את כל העריות האמורות בפרשה, ואף לאחות אישה וצרתה במקום איבום. שאלה הגמרא משמע שלולי הגזירה שווה של עליה עליה, הייתה הערבה מתייבמת משום שהעשה של איבום דוחה לא תעשה של אחות אישה, והרי עליו של אחות אישה יש בו עונש קראת, ומניין לנו שהוא נדחה מפני מצוות העשה? ואז עברה הגמרא לדון במקור הדין של עשה דוחה לא תעשה. אמרה הגמרא שלומדים זאת מכיליים בציצית, שעשה של מצוות ציצית דוחה את הלא תעשה של כיליים. נאמר בספר דברים לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו, סמוך למצווה של גדילים תעשה לך. ללמדנו שאף במקום שעטנז תעשה לך גדילים. ואמר רבי אלעזר שמקום דרשת סמוכים מן התורה, וממה שנאמר בתהילים, סמוכים לעד לעולם עשויים באמת וישר. וכן דרש רב ששת בשם רבי אלעזר משום רבי אלעזר בן עזריה, ממה שנסמכה פרשת איבום למה שנאמר לו תחסום שור בדישו, זה בא ללמד שיבמה שנפלה לפני מוקה שכין, אין חוסמין אותה, אין קופין אותה להתייבם לו, אלא קופים אותו לחלוץ לה. זהו סיכומנו המתומצת של דף ג' ממסכת יבמות, וכעת נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה הראשונה הייתה האם איבום עדיף או חליצה עדיפה, והתשובה לדעת רבנן אם הוא איבום עדיף, ולהבשה הוא לחליצה עדיפה כי הוא אינו מכוון לשם שמיים. שאלה שנייה, אם נמיד את המשנה כדעת הבשה ולמדוע לא נקטה המשנה רק חליצה? התשובה, אם המשנה הייתה נוקטת רק חליצה לא היה משמע שהיא עדיפה, אבל כשנוקטת שניהם וחליצה תחילה משמע שעדיפה חליצה. שאלה שלישית, האם יש איסור בחליצה שאינה פותרת, כיוון שלא נשאה ורק חלץ? באה ואמינה אמרה הגמרא שאין איסור. למסקנה הסיקה הגמרא שיש חשש שמא יבואו להתיר איבום. שאלה רביעית, מנהלן שצרה פטורה ומנהלן שצרת צרתה פטורה. תשובה, צרה לומדים מהפסוק לצרור, ומכך שלא כתבה התורה לצור, אלא כתבה עם שני ראישים לומדים גם צרת צרה. שאלה חמישית, מה לומדים מאחות אישה לדיני פטור מאיבום? ואמרנו שאנחנו מחפשים חמישה דינים, הנה הם לפניכם, שפטור איבום צריך להיות איסור כאחות אישה שהיא א' ערבה, ב' חייבים על זדונה קראת ושגיגתה חטאת, ג' יכולה להינשא לאחים, וד' אסורה ליבם, וה' צרתה אסורה. שאלה האחרונה, דבר שזדונו קראת, מה כפרתו בשוגג? התשובה, כל שזדונו קראת, שגיגתו חטאת. על השגגה מביאים קורבן חטאת. חיית מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב חג הסוכות הבא עלינו לטובה. עיקר העניין הוא לימוד דפים ד' וה' ממסכת יבמות. אנחנו מתחילים את לימוד הדפים בדף ד' עמוד א', 8 שורות מתחילת העמוד, מן המילים, ואמר רב יוסף, אפילו למן דלא דריש סמוכים באלמה, במשנה תורה דריש. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. חוזרת הגמרא לדרשת הסמוכין האמורה בכיליים, בציצית, ומחזקת אותה. ואמר רב יוסף, אפילו למן דלא דריש סמוכים באלמה, גם לדעת התנה שאין דורש סמוכין בשאר חומשי תורה, מכל מקום כאשר הסמיכות היא במשנה תורה, בספר דברים, אף הוא דריש סמוכין, והטעם יבואר בהמשך הסוגיה. נמצא שהדרשה מסמיכות פרשיות קיליים בציצית, כולם מודים בה, כיוון שבמשנה תורה שם היא כתובה. מוכיח רב יוסף שבמשנה תורה לדברי הכל דורשים סמוכין. דה רב יהודה בעלמא לא דריש, רב יהודה בכל התורה לא דורשת דרשת סמוכין, ומכל מקום במשנה תורה, בספר דברים, אף רב יהודה דריש, הוא דורש סמוכין. מבררת הגמרא, ובעלמא בשער חומשי התורה מנהלן דלא דריש, מניין שלא דורש רב יהודה סמוכין. מביאה הגמרא, יש להוכיח כן, מעד דתניא, ממה שלמדנו בברייתא, שמופיעה במסכת סנהדרין דף סמך זין עמוד ב'. בן עזאי אומר, נאמר בספר שמות פרק חב ב' פסוק י' זין, מחשפה לא תחיה, ולא יתפרש כיצד לעמיתה. ונאמר בסמיכות לפרשה הזו, כל שוכב עם בהמה מות יומת. סמכו עניין לו. סמך הכתוב את פרשת מחשפה לפרשת שוכב עם בהמה כדי ללמד. מה האיש השוכב עם הבהמה מיטתו בסקילה, שרי כך מצינו באישה הנרבעת לבהמה, שמיטתה בסקילה, ואין לחלק בין אישה הנרבעת לבהמה, לבין איש הרובע בהמה, שכן נאמר בספר ויקרא פרק חף פסוק ת' זין, ואישה אשר תקרב אל כל בהמה לרובעה אותה, והרקת את האישה ואת הבהמה, מות יומתו דמיהם בם. וכל לשון של דמיהם בם בסקילה הוא. כך למדנו מאוב ועידוני שנאמר בהם, באבן הרגמו אותם, דמיהם בם. אף מחשפה מיטתה בסקילה, שרי נסמכה לפרשת שוכב עם בהמה שמיטתו בסקילה. אמר לו רבי יהודה לבן עזאי, וכי מפני שסמכו עניין לו, וכי מפני סמיכות הפרשיות נחמיר ונוציא את המחשף הזה לסקילה, שהיא החמורה במיטות בידין? אלא, לא מן הסמיכות האמורה למדנו שמיטת המחשפה בסקילה, כי היא משום שאוב ועידעוני בכלל מחשפים היו. אוב הוא מין כישוף שהמחשף מעלה את המת ומושיבו בשחיו והמת מדבר, ועידעוני יש חיה אחת שנקראת ידוע, ומכניסים ממנה עצם לתוך פיו, והעצם מדבר מאליו על ידי כשפים. כך רש"י מסביר בחומש בספר דברים פרק חי פסוק י' א', ובמסכת סנהדרין, דף סמכי עמוד א', דיבור המתחיל פיתום. אז אם כן, אובי עידוני בכלל כל המחשפים היו, ואף אילו לא היו נכתבים במפורש בתורה, היו מתחייבים איתה, שרי נאמר מחשפה לא תחיה, ואף אובי עידוני מחשפים הם. ולמה יצאו אובי עידוני להיכתב בפרשה נפרדת, ככתוב בספר ויקרא פרק חף פסוק זך, ואיש או אישה כי יהיה בהם אובו עידוני מות יומתו, באבן ירגמו אותם דמיהם בם, אין זה אלא כדי להקיש, להשוות את כל המחשפים להם. שהרי מידה היא בתורה ושנויה בברייתא של רבי ישמעאל, כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. כך רש"י בדיבור המתחיל להקיש. ולומר לך, מה אובי עידוני מיטתם בסקילה כמפורש בפסוק? אף כל מחשפה מיטתה בסקילה. ומכאן למדו שהמחשפה בסקילה ולא מסמוכין. הרי לנו כי רב יהודה אינו דורש סמוכין בכל התורה, ומשום כך מעין רב יהודה בדרשת בן עזאי מסמוכין. לא הסכים רב יהודה לדרוש את דרשת בן עזאי שדרש זאת מסמוכים. שואלת הגמרא ובמשנה תורה מנלן שאף רב יהודה דריש שהוא דורש סמוכין. עונה הגמרא יש להוכיח זאת מן המשנה. לקמן בדף צדי זין עמוד א', וכן זה מופיע במסכת ברכות דף חפה א' עמוד ב'. דתנן, נושא אדם הנוסת אביו, אישה שנאנסה על ידי אביו ומפותת אביו, אישה שנתפתתה על ידי אביו, כי אילו לא נתקדשו לאביו מעולם. ואף שאסרה תורה לבוא על אשת אביו, ככתוב בספר ויקרא פרק חי פסוק ח', ערוות אשת אביך לא תגלה, הנשים הללו מותרות לו כיוון שאשת הוא מלשון אישות, ואין אישות אלא על ידי קידושין. ואילו לא נתקדשו לאביו, וממילא הם אינן בכלל אשת אביך שאסרה תורה. וכן נושא אדם את הנוסת בנו ומפותת בנו, כי הנשים הללו לא נתקדשו לבנו מעולם, אף שאסרה התורה לבוא על קלתו, ככתוב שם, ערוות קלתך לא תגלה, אילו מותרות לו, כיוון שאין קלה אלא אישה מקודשת וראויה לחופה. ואילו שלא התקדשו לבנו, אינן ראויות להיכנס עמו לחופה, ואינן בכלל קלתו שאסורה עליו. רבי יהודה אוסר באנוסת אביו ומפותת אביו, וזאת למרות שהם לא בכלל אשת אביך. ואמר רב גידל, אמר רב גידל בשמו של רב, מה הייתה עמד רבי יהודה שאוסר אף את אילו, על אף שאינן בכלל אשת אביך? משום דכתיב נאמר בספר דברים פרק חב ג' פסוק א', לא ייקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו. משמעות המילים לא יגלה כנף אביו היא, כנף שראה אביו לא יגלה. אישה שבאה אביו עליה, לא יבוא הבן עליה. והיינו לרבות את האנוסה והמפותה. מבאר את הגמרא, וממי דכנף אביו אכן באנוסה כתיב. מבאר את הגמרא, דבר זה נלמד מעילויי דקרא, מהאמור בפרשה שלמעלה מהפסוק הזה. דכתיב בפרשת אונסת הבתולה, ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה 50 כסף, וסמיך לי, לא ייקח איש ולא יגלה כנף אביו. מסמיכות פרשת אנוסה לפרשת גילוי כנף אביו למדנו, שכנף אביו היינו אנוסה כמו בפרשה האמורה למעלה. ולמרות שהסמוכים הוא לפרשה הקודמת המדברת באנוסה ולא במפותה, מכל מקום רבי יהודה אוסר גם במפותה, לפי שמחמת הסמוכים לאנוסה מפרש רבי יהודה את המילים כנף אביו כנף שראה אביו. ואם כן, יש לנו לאסור גם מפותת אביו, שגם היא בכלל כנף שראה אביו. הרי לנו שאף שרבי יהודה אינו דורש סמוכין בכל התורה, ומטעם זה הוא לא קיבל את דרשת הסמוכין במחשפה, מכל מקום הוא דורש סמוכין בפרשיות האמורות במשנה תורה בספר דברים. שואלת הגמרא ורבנן, שחולקים על רבי יהודה באנוסת אביו, מדוע אינם מרבים אותה מהסמיכות האמורה? ואלו הם דורשים סמוכין גם בכל התורה, וכל שכן שבמשנה תורה, כל שכן שבספר דברים יש להם לדרוש סמוכין. עונה הגמרא, אכן, אי אבא סמיך לי, כדי כאמרת, אם הייתה פרשת אנוסה סמוכה ממש ללא יגלה כנף אביו, אז כדבריך. דהיינו, גם חכמים היו דורשים את הסמיכות והיו מפרשים את הפסוק לא יגלה כנף אביו באנוסה. אבל אשתא דלא סמיך לי, עכשיו שפרשת אנוסה אינה סמוכה לפרשת איסור גילוי כנף אביו, שהרי כתיב לא ייקח איש את אשת אביו, בינתיים הפסוק הזה מפסיק בין פרשת אונס לבין פרשת איסור גילוי כנף אביו. לפיכך סברו חכמים שאינם יכולים להידרש בסמוכין וללמד זה על זה. ומפרשים חכמים שמה שאמרה תורה לא יגלה כנף אביו, בשומרת יבם של אביו הכתוב מדבר. למה הכוונה? אשת אחי אביו שמת בעלה בלא בנים, והרי ממתנת ומצפה שייבמנה אביו. אז שומרת יבם היא ממתנת, כמו הפסוק ואביו שמר את הדבר, יעקב המתין לראות מה יצא מחלומו של יוסף. אז בא הכתוב לאוסרה על הבן, ואף שגם אילו הייתה נופלת לייבום לפני אחרים הייתה אסורה עליו בלב, ככתוב בספר דברים פרק חפי פסוק ה', לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר ומותרת רק ליבם שלה. מכל מקום הוסיפה התורה בפרשה הזו איסור נוסף על בן היבם. מדוע? כדי לעבור עליו, כדי שהבן יעבור, אם יבוא על שומרת יבם של אביו, בשני לוין, בשני איסורים. כעת חוזרת הגמרא לשיטת רבי יהודה ומבארת מדוע הוא דורש סמוכין בספר דברים במשנה תורה. שואלת הגמרא, ובמשנה תורה מה הייתה עמד דריש? מדוע רבי יהודה דורש סמוכין על אף שבשאר חומשי תורה הוא לא דורש סמוכין? מסתפקת הגמרא בטעמו ואומרת זאת בשני דרכים. איבא את אימא, אם תרצה תאמר שטעמו של רבי יהודה הוא משום דמוכח, שמכך שלא נכתבה הפרשה הנלמדת במקום הראוי לה, מוכח שכוונת התורה בכך לומר שנלמד על פרשה זו מן הפרשה הסמוכה לה. זאת אומרת שאותה פרשה עליה אנו באים ללמד היא זו שצריכה להיות כתובה שלא במקומה. וזה שונה מלימוד ממופנה, כשלומדים גזירה שווה ויש מילה מיותרת כדי שתוכל ללמוד וללמד גזירה שווה, בלימוד של מופנה אין חילוק איזו מן הפרשיות מופנית. כך הסברו של תוספות בדיבור המתחיל די אם כן, לכתבי גבי הריות. והיא באה את אימה, אם תרצה תאמר שטעמו של רב יהודה שדורש סמוכין דווקא במשנה תורה, משום דאחת הפרשיות מופני, יש בה איתור המלמדנו שפרשיות אלו יש לדורשם על ידי סמיכותן זו לזו. ונחלקו הראשונים בביור החילוק שבין משנה תורה לשאר חומשי התורה. דעת התוספות בדיבור המתחיל וכי מפני שהקובע בעניין הזה מוכח או מופנה בלבד. ולעולם עניין זה שייך בכל התורה כמו במשנה תורה, אלא שהיה ידוע לחזל שכל הסמוכים שבמשנה תורה הם או מוכח או מופנה. אבל הרמב"ן והריטב"א כתבו שרק במשנה תורה, היות והוא כתוב על הסדר, שייך לומר מוכח שעניינו הוא הקדמה ואיחור של פרשיות. אבל שאר התורה חשובה כולה כפרשה אחת, ואין ללמוד מהקדמה ואיחור שמצינו בה. וגם לדבריהם, כשהפרשה מופנה, היא מיותרת, אין חילוק בין משנה תורה לשאר התורה, לשאר חומשי תורה. שיטה שלישית, משנה תורה בלבד דורש רב יהודה סמוכין ולא בכל התורה, משום שכל התורה מפי הגבורה נאמרה ואין מוקדם ומאוחר בתורה. אבל משה שסידר משנה תורה פרשה אחר פרשה, לא סידרן אלא להידרש. ואם כן, לפי השיטה הזו, גם מופנה, גם כשפרשה מיותרת, לא דורשים בכל התורה לדעתו של רבי יהודה. ועכשיו מבארת הגמרא את שתי הדרכים האמורות, מוכח ומופנה, ביחס לדרשת רבי יהודה באנוסת אביו. אומרת הגמרא, איבה את אימה משום דמוכח, היינו משום די אם כן, אם לא בא כתוב במילים ולא יגלה כנף אביו, כדי שנדרשנו בסמיכות לפרשת אונס, לכתבי רחמנה גבי עריות, היה לה לתורה לכתוב את פרשת איסורי אשת אביו כולה, אצל שאר איסורי עריות שבפרשת אחרי מות, שהרי שם מקומה עם כוונתה להוסיף איסור באשת אביו, אלא בהכרח שלכך נכתבה הפרשה הזו כאן בספר דברים, כדי שנדרשנה בסמיכות לפרשת האנוסה, ונפרש את הכתוב באנוסת אביו ולא בשומרת יבם כפירושם של חכמים. ואיבה את אימה משום דמופנה, אם תאמר שהסברה שרב יהודה דורש סמוכים דווקא בספר דברים, בגלל שיש איתור שמלמדנו שהפרשיות הללו יש לדורשם על ידי סמיכותם זו לזו, ואם כן, שאם לא בא כתוב במילים ולא יגלה כנף אביו כדי שנדרשנו בסמיכות לפרשת אונס, לכתוב רחמנה שהתורה תכתוב לא ייקח איש את אשת אביו לבד, אבל לא יגלה כנף אביו, למה לי? מדוע היו צריכים לכתוב את זה? אלא בהכרח שמאמינה, מוכח מכאן שהפסוק הזה נכתב להפנויי, לאיתור, כדי שנדרוש סמוכין לפרשה הקודמת באנוסה, ונפרש את הפסוק כנף אביו באנוסת אביו, ולא בשומרת יבם, כפי שפרשו החכמים. ושוב נזכיר שלשיטת חכמים, המילים לא יגלה כנף אביו, בא לאסור על הבן לבוא על שומרת יבם, על ממתנת לאיבום אביו, כשאחיו של האבא נפטר ללא בנים. וכעת בדף דלת עמוד ב' מבארת הגמרא את שתי הדרכים האמורות, מוכח ומופנה, לגבי כליים וציצית. אומרת הגמרא, וגבי ציצית נמי גם יש לדרוש בסמוכין. איבה את אימה אם תרצה משום דמוכח, איבה את אימה משום דמופנה. אם תרצה תאמר משום הטעם של מוכח, ואם תרצה תאמר משום הטעם של מופנה. ומפרשת הגמרא את דבריה. איבה את אימה משום דמוכח, היינו שיש לדרוש סמוכין מהמקום שבו נכתבה פרשת ציצית. דאם כן, שאם לא כתבה התורה את הפרשיות יחד וסמוכות אחת לשנייה כדי לדרוש בהן סמוכין, לכתבי רחמנה, היה לתורה לכתוב את פרשת גדילים תעשה לך, גבי עיקר פרשת ציצית הכתובה בפרשת שלח שבספר במדבר. למה היא הלכתה כת ואיחה? מדוע אם כן נכתבה הפרשה הזו שלא במקומה כאן בסמיכות לפרשת קהיליים בספר דברים, אלא בהכרח כדי שנדרשנה בסמוכין ולהתיר קהיליים בציצית. ושימו לב, אומר תוספות בדיבור המתחיל, מכדי כתיב, שהגמרה לא אמרה שפרשת ציצית האמורה אצל שעת נז מיותרת, וכשם שאמרו להלן שפרשת שעטנז מיותרת, לפי שמהפסוק דילים תעשה לך דרשו דרשות שונות בדין ציצית, ונמצא שהפסוק אינו מיותר. ובית אימא אומרת הגמרא, משום דמופנה, מיותר דין קיליים שנאמר כאן, ולכן יש ללמוד ממנו סמוכים. מכדי, עלו, כבר כתב רחמנה בפרשת קדושים בספר ויקרא פרק יוטט פסוק יוטט, ובגד קיליים שעטנז לא יעלה עליך. אם כן לא תלבש שעטנז הכתוב בסמיכות לפרשת ציצית למה לי? אלא בהכרח שמע מינה להפנויי. בהכרח הוא נכתב לאיתור, כדי שנדרשנו להתיר איסור שעטנז בציצית. מקשה הגמרא על הטעם של מופנה. והרי הני, שתי פרשיות אלו של שעטנז הכתובות בתורה, מצרח צריכי, נצרחות הם, ואינם מיותרות. משום דאי כתב רחמנה לא יעלה עליך, אילו כתבה התורה רק את הפסוק, ובגד קיליים שעטנז לא יעלה עליך שפירושו העלאה באלמה, אבא אמינה, הייתי חושב, כל דרך העלאה אסר רחמנה, שאסרה התורה אף העלאה בלבד של הבגד על גופו, ואפילו כהעלאתם של מוכרי כסות, שמעלים את הכסות על כתיפם בימות החמה, כדי להראות אותם לקונים, למדוד את זה עליהם על גופם עבור הקונים. ואין למוכרים הללו הנאה מהעלאה הזו, אלא עד הרבה, מצטערים הם ממנה. ולכן כתב רחמנה גם לא תלבש שעטנז, כדי ללמדנו שאין העלאה אסורה, אלא כשיש בה הנאה, דומיה דלבישה, כמו לבישה ממש, דעית בהנאה, שיש בה הנאה של חימום. ונציין שיש חקירה באחרונים בגדר דין ההנאה נצרכת לאיסור העלאה ולבישה. האם הלבישה היא זו שאסורה, וההנאה היא רק תנאי באיסור הלבישה, או שמה ההנאה מלבישת או העלאת הכיליים היא זו שאסורה, וכשאר איסורי הנאה. וכן ממשיכה הגמרא ואומרת, היא כתב רחמנה רק לא תלבש שעטנז, אבי אמינא הייתי אומר, שלא אסרה התורה אלא דווקא לבישה דנפיש הנייתה, שהנאת החימום של הרבה. אבל העלאה באלמה, שאף כאשר נהנים ממנה אין הנאתה מרובה כשל לבישה, כגון אומר המאירי, מטפחות ידיים העשויות לנגף בהם, ומטפחות ספג העשויות להסתפק בהם, ומטפחות ספר תורה וספרים, אף על פי שהיד נקרחת בהם ומחממים, אז הייתי אומר שלא אסרה התורה את אותה העלאה. לפיכך כתב רחמנה לא יעלה עליך כדי לאסור אף אותה, אם כן נמצא שאין כאן שום איתור. ואם כן, אי אפשר לדרוש מסמיכות הפרשיות, כי גם פרשת שעטנז אינה מופנית, אינה מיותרת. מתרצת הגמרא, אתה צודק, אכן לא כל פרשת שעטנז מיותרת, אלא שמכל מקום יש כאן ייתור. שאם כן, אם לא באה פרשה הסמוכה לפרשת ציצית, אלא ללמד שהעלאה אסורה רק כשהיא כאין לבישה, לכתוב רחמנה, רק לא תלבש שעטנז. והיינו למידים שרק העלאה דומה ללבישה, אסורה. תוספת המילים צמר ופשטים שבהמשך הכתוב, כפי שנאמר לו תלבש שעטנז צמר ופשטים יחדיו, למה לי? ואין לומר שזה נאמר כדי שנלמד ששעטנז האסור בלבישה והעלאה אינו אלא ממיני צמר ופשטים, דמיכדי שהרי כבר כתב באיסור העלאה ובגד כליים שעטנז לא יעלה עליך. ותנה דבי רבי ישמעאל, ושנה תנה בבית מדרשו של רבי ישמעאל, הועיל ונאמרו בתורה בכמה עניינים סתם בגדים, בלי שיפרש הכתוב ממה הם עשויים, למשל בתומת שרצים נאמר או בגד או אור, באמת נאמר וכל בגד וכל כלי אור, בשכבת זרע נאמר וכל בגד וכל אור אשר יהיה עליו שכבת זרע, ובציצית כתיב על כנפי בגדיהם. אז הנה אנחנו רואים שיש סתם בגדים שכתב הכתוב בלא שיפרש ממה הם עשויים, ומעידך מצד שני פירט לך הכתוב באחד מהם בנגעי בגדים שבגד הכוונה צמר ופשטים, כמו שנאמר בספר ויקרא פרק י' ג' פסוק מ' ז', והבגד כי יהיה בו נגע צרת בבגד צמר או בבגד פשטים. מאחר שאמרה התורה בגד סתם ופרטה שאיינו בגד צמר ופשטים, לומדים מזה שאף כל מקום שנזכרו בתורה בגדים סתם, כוונת התורה לבגדי צמר ופשטים, ובכלל זה גם הכתוב ובגד כליים שעטנז לא יעלה עליך. על מה מדבר הכתוב? הוא מדבר על בגד העשוי מצמר ופשטים. הרי שלמדנו שאישור שעטנז אמור רק בבגד העשוי מצמר ופשטים יחד, אם כן, צמר ופשטים דקטב רחמנה בפסוק לא תלבש שעטנז למה לי? הרי כבר ידוע ששעטנז זה בבגד של צמר ופשטים יחד. מסיקה הגמרא את תשובתה אל עבדי שמה מינה, מוכח שמה שנכתב בפסוק צמר ופשטים הוא, כדי להפנויי, ליתר ולומר, שנדרוש את סמיכות המילים הללו לפרשת ציצית, כדי להתיר שעטנז בציצית. ממשיכה הגמרא להקשות, והקטי איצטריך, ועדיין הוא צריך הכתוב לפרש, גם בלב של לבישה ששעטנז זה מצמר ופשטים, ולמרות שכבר למדנו מהמילה בגד האמור בעלה, ואם אני צריך את זה, אז זה שוב לא מיותר, ואם זה לא מיותר, אז שוב לא ניתן לדרוש סמוכים כדי להתיר ציצית שעשויה משעטנז. ולמה צריך את הפסוק שיפרש גם בלב של לבישה ששעטנז הוא מצמר ופשטים? אומרת הגמרא, סל כדאי תחמינה, היה עולה בדעתך לחלק בין העלאה ללבישה, והיית אומר, העלאה היא דלא נפיש הנעתה. העלאה, כיוון שאין הנאה מרובה, לא השר הכתוב בה, אלא בגד המעורב ממיני צמר ופשטים. אבל לבישה דנפיש הנעתה, אבל בלבישה שהנעתה מרובה, הייתי אומר, שאף כל שאר תרי מיני, כל שאר שני סוגים המעורבים בבגד אחד, אסר רחמנה, אסרה התורה, ולאו דווקא שיהיו מעורבים בו צמר ופשטים. לכן גם האיסור של לבישה, כתב רחמנה, כותב את התורה, צמר ופשטים. ומאחר ואתה צריך את המילים צמר ופשטים גם בלבישה, הרי שאין כאן פסוק מופנה, אין כאן פסוק מיותר לדרשת סמוכין. בתרצת הגמרא, לא הוצרך הכתוב לפרש שגם איסור לבישת שעטנז הוא בתערובת של צמר ופשטים בלבד, שהרי אם כן, שלא בא הכתוב אלא ללימוד זה, לשתוק קרא מיני, ישתוק הכתוב מלפרש זאת, ותיתי ונלמד שאיסור לבישה הוא רק בתערובת של צמר ופשטים בלבד, נלמד זאת מגזרה שווה, שעטנז, שעטנז מעלה, שהרי נאמר בלבישה לא תלבש שעטנז, ונאמר גם בעלאת הבגד על הגוף, ובגד כליים שעטנז לא יעלה עליך, מה שעטנז האמור בעלאה אינו אלא בצמר ופשטים, כפי שפרטה התורה, אף שעטנז האמור בלבישה אינו אלא בצמר ופשטים. אם כן, המילים צמר ופשטים שכתובים באיסור לבישה, למה הם נכתבו? סימן שהם מיותרים, ומדובר פה במופנה, במיותר, ללמדנו שנדרוש סמוכין כדי להתיר כליים בציצית. ללמדנו שהתורה כתבה את איסור כליים צמוד למצוות עשה של ציצית, לומר לך שהעשה של ציצית דוחה את האיסור לא תעשה של שעטנז. מקשה הגמרא, שלתנא דבי רבי ישמעאל אפשר ללמוד היתר כליים בציצית גם בלי סמוכין. אומרת הגמרא, ולתנא דבי רבי ישמעאל שסתם בגד שבתורה הכוונה לצמר ופשטים, טעמה דכתב רחמנה צמר ופשטים? הסיבה שהותרו כליים בציצית זה רק משום שהתורה כתבה צמר ופשטים, והיות והפרשה הזו מיותרת, המילים צמר ופשטים מיותרות, אז ממילא מופנית הפרשה ללמוד ממנה סמוכים ולהתיר ציצית העשויה משעטנז. עלה ואחי, אבל בלא האיתור של צמר ופשטים, לא הייתה הפרשה מופנית ללימוד סמוכין, וממילא כליים בציצית, וכאמינה, דעשר רחמנה. היינו סבורים שהתורה אוסרת אותם. מקשה הגמרא, איך אפשר לומר כך? והכתיב כתוב בפרשת ציצית בספר במדבר, פרק תדבב, פסוק למתחת, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם, ולדעת, תנא דבי רבי ישמעאל, לשיטת התנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, כל בגדים סתם האמורים בתורה, זה בגדים של צמר ופשטים. בהכרח, שאף בגד האמור בפרשת ציצית, מצמר או פשטים הוא. ומאחר דאמר רחמנה, אביד לי תחילת, תעשה לו לבגד הציצית פתיל תחילת, כוונתה, אף על בגד הפשטים, הכלול ב... בגדיהם, במילה בגדיהם, ותחילת הרי אמראו, צובעים אותו על גבי צמר, ובהכרח שהתירה התורה כליים בציצית. ואם כן, למה לנו לדרוש את היתר הזה מסמוכין, מכך שנסמכה פרשת ציצית לאיסור שעטנז? ומבררת הגמרא כעת, מניין שתחילת הוא צמר, וממי דתחילת אמראו, מניין שתחילת אכן אינו אל המין, אמרה הוא הצבוע בתחילת, שם המין אחר הוא הצבוע בצבע תחילת, ואין הבגד של הפשטים נעשה כליים על ידו. מבארת הגמרא שמצינו שציווה הכתוב בבגדי כהונה לעשות את מכנסי הבד שש מושזר, כאמור בספר שמות פרק למתת פסוק כוח, ובד היינו פשטים, כמו שמפורש במסכת יומא דף עין א' עמוד ב', שבד דבר העולה מן הקרקע בד בבד, כלומר שצמח הפשטן אינו עשוי בדים וענפים כעיצים, אלא עלים, ואין הפשטן בא אלא מן הקנה האמצעי. הרי ששש הוא פשטים, ואם כן מי דשש קיטנה, מזה ששש הוא פשטן, מוכח שתחילת האמור בתורה בעשיית שאר בגדי כהונה, כאמור בספר שמות פרק כוח פסוק ח' תחילת וארגמן ותולעת שני ושש, צבוע על גבי אמראו, צבוע על גבי צמרו, כי אם המין האחד שש הוא הפשטן, משמע ששאר המינים צמר הם. הרי לנו שבכל מקום שאמרה תורה תחילת, הכוונה היא לצמר הצבוע בצבע תחילת. ורשי מביא שוודאי בגדי הכהונה היו עשויים מצמר ופשטים, וזאת ממה שמצינו בספר יחזקאל פרק מ"ד על הכהנים הגדולים שהיו נכנסים לקודש הקודשים ביום הכיפורים, והיה בבואם אל שערי החצר הפנימית בגדי פשטים ילבשו, ולא יעלה עליהם צמר בשרתם בשערי החצר הפנימית וביתה. מכאן שבשער ימות השנה בגדי הכהנים עשויים מצמר ופשטים בלבד ולא ממינים אחרים. מיישבת הגמרא את קושייתה על תנא דבי רבי ישמעאל ואומרת איצטריך, וצרח הכתוב ללמדנו בפירוש שכליים מותרים בציצית, ולא הייתי יודע זאת ממה שצוותה התורה להטיל חוטי צמר בבגד פשטים. מדוע? סל כדאי תחמינה, הייתי אומר שבבגד פשטים לא יטיל אלא חוטים של פשטים, והפסוק התפרש כדיוקו של רבה. דרבה רמי, רבה הקשה סתירה בין הפסוקים בפרשת ציצית. במקום אחד כתיב ציצית הכנף, ספר במדבר פרק תדבב פסוק למד ח', משמע שיטיל בבגד חוטי ציצית ממין הכנף, ממין הבגד, ואם הבגד הוא של משי, יטיל ציצית של משי. ובמקום אחר כתיב, לא תלבש שעטנז, צמר ופשטים יחדיו, גדילים תעשה לך. משמע מזה, שיהיו חוטי הציצית ממין צמר ופשטים בלבד, ואפילו אם הבגד עצמו עשוי משי. הכיצד? איך התפרשו שני הפסוקים הסותרים הללו? אומר רבה, חוטי צמר ופשטים פותרים את הבגד, בין בבגד שהוא מינן, בין בבגד שעשוי מצמר ופשטים, בין שלא במינן, בין כשהבגד עשוי ממשי למשל. ואילו חוטים העשויים משאר מינין, אז רק בבגד העשוי ממינן הם פותרים, אבל שלא במינן אין הם פותרים. אז על פי דיוקו של רבה הייתי אומר, שלא אמרה התורה להטיל צמר הצבוע בתחילת, אלא אם כן גם הבגד הוא ממין צמר. אבל כשהבגד הוא פשטים, יטיל בו ציצית של פשטים ולא יטיל בו צמר. וממילא כליים בציצית אסור. לכן כתבה התורה בשעטנז צמר ופשטים, ללמדנו על ידי דרשת סמוכין שמותר בציצית אפילו כליים. ומתחילה סברה הגמרא שכוונת התירוץ היא לפרש בדעת תנא דבי רבי ישמעאל שהוא סובר כמו רבה. שואלת על כך הגמרא, והתנא דבי רבי ישמעאל בהכרח להתלי דרבה? הוא לא סובר כרבה בדרשת הכנף מן כנף, שהרי לדעת רבה צוותה התורה להטיל ציצית משאר מינים על בגדים העשויים משאר מינים, ואילו לדעתו של תנא דבי רבי ישמעאל אין מטילים ציצית כלל בבגדים הללו, אלא רק בבגד צמר או בבגד פשטים, שכן המילה בגדיהם האמורה בפרשת ציצית משמע ממנה רק בגד צמר ופשטים. מכוח הקושייה הזו מפרשת הגמרא תירוצה בדעת תנא דבי רבי ישמעאל, אלא אומרת הגמרא איצטריך, וצרח הכתוב ללמדנו שכליים בציצית מותרים, ולא הייתי יודע את זה לבד. למה? סל כדאי תחמינה יאו לבדעתי לומר שתנא דבי רבי ישמעאל סובר כי דיוק הדרבה הכנף מן כנף, כמו הדיוק של רבה מהמילה הכנף שמשמע מין כנף, אבל הוא היה מפרש את זה באופן אחר. ואחי כאמר רחמנה, לכך נתכוונה התורה בהכנף מין כנף. עביד לי עשה לו חוטים של צמר לכנף של צמר, וחוטים של פשטים לכנף של פשטים. וכי אבידת של צמר לצמר, כשתטיל חוטים של צמר לבגד של צמר בלבד, צבעי תצבע אותו בתחילת. אבל להטיל חוטים של צמר לבגד של פשטים, ולהטיל חוטים של פשטים לבגד של צמר, שהחוטים אינם ממין כנף, לא תעשה כך כלל, כי לא התירה התורה כליים בציצית. לכך כתב רחמנה צמר ופשטים, לכן כתבה התורה צמר ופשטים, כדי ללמד שאין דורשים כלל הכנף מן כנף, ולהתיר כליים בציצית, ולומר, דאפילו חוטים של צמר תטיל לבגד של פשטים, וחוטים של פשטים תטיל לבגד של צמר. דהיינו, שיטיל פטיל צמר ויצבענו תחילת, ואת חוטי הלבן התירה התורה להטיל אף של פשטים, ואף שאינה ממין כנף, וגם על ידם נעשה הבגד כליים, מכל מקום התירה התורה כליים בציצית, ולימדה שהחוטים אינם צריכים להיות ממין הכנף. וממה שהתירה התורה כליים בציצית, למדנו שבכל התורה, עשה, דוחה, לא תעשה. שואלת הגמרא בדף ה' עמוד א', תינח לתנא דבי רבי ישמעאל, הכל מובן לשיטתו של התנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, שלשיטתו מיותר הצמר ופשטים, ועל כן מופנה הפרשה לדרוש ממנה סמוכים ולהתיר כליים בציצית. ומכאן למדנו שגם בכל התורה כולה, עשה דוחה לא תעשה. היה לנו כאן מצוות ציצית שזו מצוות עשה, היה לנו אל מולה לא תעשה של שעטנז, ואמרנו שמותר לעשות ציצית משעטנז, מכאן שעשה דוחה לא תעשה בכל התורה כולה. אבל לרבנן שחולקים על תנא דבי רבי ישמעאל, ואינם סוברים שבגדים האמורים סתם בתורה הם דווקא צמר ופשטים, מניין לנו שהתירה התורה כליים בציצית? הרי לשיטתם המילים צמר ופשטים האמורים בפרשת כליים אינם מיותרים, אלא צריכים הם לגופם ללמד שלא אסרה התורה בלבישה אלא בגד העשוי מצמר ופשטים יחד. נמצא שפרשיות כליים וציצית אינן מופנות, אינן מיותרות לדרשת הסמוכין. ואם כן, שאלת הגמרא מינה להו, מינה הנהם לשיטתם של רבנן שעשה דוחה לא תעשה. מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא מקור אחר שעשה דוחה לא תעשה. אומרת הגמרא נפקא להו, חכמים למדו שעשה דוחה לא תעשה מן המילה ראשו אמור בתגלחתו השנייה של המצורע המתאר מצרעתו. מצורע הוא מי שיש בו אחת ממרות הנגעים המפורטים בתורה בחומש ויקרא בפרק י' ג', ודינו שהוא תמה וצריך לצאת מחוץ למחנה. כאשר מצורע בא להתאר אחרי שעבר ממנו הנגע, הוא צריך הזעה מדם ציפור מעורב במים, שמזים אותם על המצורע על ידי ציפור חיה, ועץ ארז ואזוב ושני תולעת, ומשלחים את הציפור לחופשי, ואחר כך הכהן מגלח בתער את כל שיער המצורע, והמצורע מונה 7 ימים שבהם הוא עדיין תמה במקצת, וביום השביעי מגלחו הכהן פעם שנייה בתער וטובל ונטהר. אז הפסוק ראשו שעכשיו תביא הברייתא נאמר בתגלחת השנייה של מצורע. דתניא, אומרת הברייתא, נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י' ד' פסוק ט', והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח. מבררת הברייתא ראשו מה תלמוד לומר, למה הוא צריכה התורה לפרט שהמצורע צריך לגלח את ראשו, והרי כבר נאמר יגלח את כל שערו, ובכלל זה כלול גם ראשו. מבארת הברייתא לפי שנאמר לא תקיפו פאת ראשכם, שאסרה התורה על כל איש מישראל לגלח את פאות ראשו, והלשון של איסור ההקפה שאמרה התורה זה מלשון היקף ועיגול, שעל ידי שמגלח את פאות ראשו נמצא היקף ראשו עגול סביב. ובמאירי במסכת מכות מפורש שלשון הקפה הוא מלשון השוואה, שאסור להשוות את הצדעיים לאחורי האוזניים על ידי שיעביר את השיער משם. אז מהלשון או מהפסוק לא תקיפו פאת ראשכם שומע אני שאף מצורה כן, כלומר שגם למצורה שמצווה לגלח את שערותיו אסור לו לגלח את ראשו. ולמרות שהתורה אומרת למצורה יגלח את כל שערו, הייתי סבור לומר שלא דיברה תורה אלא במי שנמרטו פאותיו. לכך תלמוד לומר ראשו, לכן נכתב ראשו, ללמד שמצורע חייב לגלח גם את ראשו. הרי למדנו שמצוות תעשה של תגלחת מצורע דוחה את הלא תעשה שלא תקיפו פאת ראשכם. ומכאן אנו למידים לשער עשה ולא תעשה שבתורה, שעליו נדחה מפני העשה. ולכן הייתה התורה צריכה לומר באחות אישה את המילה עליה, כדי ללמד ששם לא ידחה העשה את הלא תעשה. זוהי הברייתא, והגמרא עכשיו מפרשת את דברי הברייתא, וכסבר ראי תנא, סובר התנא של הברייתא, שאף הקפת הפאות יחד עם הקפת כל הראש, שמה הקפה, היא בכלל ההקפה האסורה בלב של לא תקיפו. ואין אנו אומרים שלא אסרה התורה אלא כשמגלח את פאותיו בלבד ומשייר את שיער ראשו, אבל כשמגלח את כל שערות ראשו, אין זו הקפה. ומאחר שלדעת התנא הזה, אף זו בכלל הקפה, לכך הוא צריך הכתוב לשיטתו ללמדנו שיהיה המצורה מותר לגלח את כל שערות ראשו. אבל המאן דאמר שהקפת כל הראש לאו שמה הקפה, בין כך אין המצורה עובר על איסור הקפה, שהרי הוא מגלח את כל שיער ראשו כאחד ואינו משייר את שיער הראש. מקשה הגמרא על הלימוד מהקפת ראש המצורה שעשה דוחה לא תעשה. מקשה הגמרא איקה למפרח, יש להקשות על הלימוד הזה. מה ללאו דאיסור הקפה, שכן הוא לאו שאין שווה בכל. איסור זה אינו נוהג בכל ישראל, שהרי הנשים אינן אסורות בו. יש משנה במסכת קידושין דף חפתת עמוד א', שכל מצוות לא תעשה, בין שהזמן גרמה, בין שלא הזמן גרמה, אחד האנשים ואחד הנשים חייבים, חוץ מבל תקיף ובל תשחית ובל תתאמה למיתים, שהנשים פטורות. ועל כן, הלא תעשה הזה הוא קל יותר, ולכן הוא נדחה מפני העשה. אבל האיסור כאן במסכת יבמות של אחות אישה, הרי הוא שווה בכל, שכשם שהאיש מוזהר שלא לבוא על אחות אשתו, כך היא מוזרת שלא יבוא עליה בעל אחותה. כי באיסורי הראיות נאמר, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה, ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם. הנפשות העושות משמע שגם האיש וגם האישה בכלל האיסור. אז מניין שגם עליו הזה נדחה מפני העשה של מצוות ייבום, עד שהוצרח המילה עליה ללמדנו שאין לב זה נדחה מפני העשה של האיבום? למה חשבנו שהעשה ידחה את הלא תעשה? ולכן הדורה הייתה צריכה לכתוב את המילה עליה כדי לומר שאת אחות אשתו אסור ליבם, הרי לכאורה העשה לא היה דוחה את הלא תעשה גם בלי האיתור של המילה עליה, כי מדובר פה בלב חמור. מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא מקור אחר לדין שעשה דוחה לא תעשה. אלא אומרת הגמרא, אתיה למידים, דין עשה שדוחה לא תעשה מזקנו. המילה זקנו אמורה בתגלחת השנייה של המצורע המתאר מצרעתו. נתניה, אומרת הברייתא במסכת נזיר דף מ"א עמוד א', והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, את כל שערו יגלח. בררת הברייתא זקנו, מה תלמוד לומר, למה הוא צריכה התורה לפרט שהמצורע צריך לגלח את זקנו? והרי כבר נאמר יגלח את כל שערו, ובכלל זה כלול גם זקנו. מבארת הברייתא לפי שנאמר בכהנים, ספר ויקרא פרק כ"א פסוק ה', ופאת זקנם לא יגלחו. והפסוק הזה אומנם נאמר בכהנים, וגם ישראל הוזערו בכתוב ולא תשחית את פאת זקנך, אלא שהכהנים מוזרים על גילוח הזקן בלב נוסף. אז נאמר בכהנים, ופאת זקנם לא יגלחו, שומע אני, אף כהן מצורע כן, כלומר שגם למצורע שמצווה לגלח את כל שערותיו, אם כהן הוא אסור לו לגלח את זקנו. לכך תלמוד לומר זקנו ללמד, שאף כהן מצורע מגלח את כל שערו ואף את זקנו. מכאן למדנו לכל התורה שלא תעשה נדחה מפני העשה. ואף שגם איסור התגלחת אינו שווה בכל, כמו איסור הקפת הראש, שהרי הנשים אינן מצוות באיסור השחטת זקן, ואם כן, מניין לנו ללמוד מכאן שגם לאו השווה בכל נדחה מפני עשה? מכל מקום, ואם אינו עניין ללמד שלאו שאין שווה בכל נדחה מפני עשה, שהרי כבר למדנו זאת מן המילה ראשו כמבואר לאל, תנאו עניין ללמד שגם לאו השווה בכל נדחה מפני עשה. זוהי מידה בתורה שכל מקרא שאי אפשר לפרשו שהוא מכוון למה שנאמר בו, תפרשו שמכוון לדבר אחר. כגון, שאם אין צורך בפסוק האמור מחמת שהדין כבר ידוע בדרך אחרת, מפרשים שהמקרא בא לחדש דין במקום אחר. והעמידה הזו היא הלכה למשה מסיני. מקשה הגמרה על הלימוד מזקנו, והרי הקטי איץ צריך, עדיין צריך את המילה זקנו לגופו ואינו מיותר, ללמד שעשה דוחה לא תעשה, גם בלב השווה בכל. למה צריך את זה? שהרי אם לא שחידשה התורה שהעשה של תגלחת זקן המצורה דוחה את עזרת הכהנים מהשחטת זקנם, סל כדאי תחמינה, הייתי אומר, שאם כי לב באלמה שאינו שווה בכל, הרי הוא נדחה מפני מצוות עשה, כפי שלמדנו מהמילה ראשו, מכל מקום איסור השחטת הזקן בכהנים אינו נדחה. ולמרות שזה אינו שווה בכל, שהרי זה רק לכהנים, שייני כהנים שונים הכהנים, הועיל וריבה בהם הכתוב מצוות יתירות שאינן נוהגות בישראל, לכן האיסורים שנאמרו בהם חמורים יותר. ועל כן הייתי סבור שאפילו לב של כהנים שאין שווה בכל, לא דחי, העשה לא ידחה את הלב. לכך כמה שמלן משמיענו הכתוב באומרו זקנו, ללמד דדחי, שהעשה דוחה גם לב של כהונה. וכיוון שנצרח הכתוב לגופו ללמד על לב שאינו שווה בכל, בכהנים שנדחה מפני העשה, שוב אין לנו מקור שלב השווה בכל נדחה מפני מצוות עשה. מאיכן נלמד שעשה דוחה לא תעשה? לכן מביאה הגמרא מקור אחר לדין של עשה דוחה לא תעשה. אלא אתיה אומרת הגמרא למידים זאת, שלב השווה בכל נדחה מפני עשה מראשו. מהמילה ראשו האמור בתגלחתו השנייה של המצורה המתאהר, הנדרש כדרשתו דאח תנה של תנה אחר, ולא כדרשת הברית המובט להיל, שדורשת אותו להיתר הקפת פאות המצורה. דתניה שנינו בברייתא, ראשו, מה תלמוד לומר? למה הוא צריכה התורה לפרט שהמצורה צריך לגלח את ראשו? והרי כבר נאמר יגלח את כל שערו, ובכלל זה כלול גם ראשו. ולא ייתכן שבה כתוב להתיר את הקפת פאת ראשו של המצורה, שהרי גם בלא זה בתגלחתו של המצורה אין משום איסור לא תקיפו פאת ראשכם, שכן הוא מגלח את כל ראשו כאחד, והקפת כל הראש לב שמה הקפה. אלא לפי שנאמר לגבי נזיר בספר במדבר פרק ו' פסוק ה', כל ימי נדר נזרו תער לא יעבור על ראשו, שומע אני שאף נזיר מצורע, נזיר שעלתה בו צרעת, דינו כן, כלומר שלא יגלח את שיער ראשו כשהוא בא להיטהר, שהרי לנזיר אסור לגלח את שיער ראשו. לכך תלמוד לומר ראשו לרבות את ראשו של הנזיר המתאר מצרעתו שמחויב הוא בתגלחת, וצריך הוא לעבור על הלב של תער לא יעבור על ראשו כדי לקיים מצוות עשה של גילוח המצורע. ומכאן הוא המקור לכלל שעשה דוחה לא תעשה בכל התורה. ואף על גב שגם איסור גילוח של נזיר הוא לב שאינו שווה בכל, וכמו שליל דחתה מחמת הפרחה הזו הגמרה את הלימוד מאיסור הקפת הראש שאינו נוהג בנשים, אז אם אינו עניין ללב שאינו שווה בכל, שרי כבר למדנו מזקנו שלב שאינו שווה בכל נדחה מפני מצוות עשה, תנאו עניין ללב השווה בכל שאף הוא נדחה מפני מצוות עשה. מקשה הגמרה על המקור הזה לדין של עשה דוחה לא תעשה. והעיקה למפרח יש להקשות על הלימוד מנזיר לכל התורה, ולשאול מה לנזיר מצורה שמצינו שנדחה איסורו מפני העשה של תגלחת מצורה, שכן ישנו לאיסורו של הנזיר בשאלה אצל חכם שיתיר לו את נזירותו, שהרי דין הנזירות כדין הנדרים, ויכול אדם להישאל לנדרו אצל חכם על ידי פתח וחרטה. אם כן יש לומר שדווקא איסור נזיר נדחה מפני עשה, לפי שאיסורו קל משאר איסורי התורה בכך שבידו להתירו, ואין ללמוד ממנו לשאר האיסורים שבתורה שאף הם ידחו מפני מצוות עשה. ומוכיחה הגמרא את הסברה הזו, דהי לא תימא אחי, אם לא תאמר שאיסורי הנזיר קלים יותר משאר איסורים שבתורה, משום שהם ישנם בשאלה, כי הוא יכול ללכת לחכם שיתיר לו את הנזירות, יהיה קשה על הדקיימלן, דאין עשה דוחה לא תעשה ועשה. עשה, מצוות עשה לא יכולה לדחות כשיש מולה גם לב וגם עשה. ואם שווים איסורי נזיר לשאר איסורי התורה, לגמר מנזיר, נלמד מנזיר שעשה ולא תעשה נדחים מפני מצוות עשה. שהרי מלבד מה שמוזר הנזיר שלא יגלח את שערו בלב של תער לא יעבור על ראשו, מצווה הוא על כך גם בעשה של קדוש יהיה גדל פר השיער ראשו. ומכל מקום מצינו שדוחה עשה של גילוח מצורה גם את הלב וגם את העשה שבגילוח נזיר. אלא בהכרח שמנזיר מה איתם הלא גמרינן, מה הטעם שלא למידים לכל התורה שעשה דוחה לא תעשה ועשה, משום דעיקה למפרח יש לפרוח את זה, ולומר שנזיר הוא מיוחד בכך שכן ישנו בשאלה, שהוא יכול לגשת לחכם ולהתיר את נזרו. אם כן, החנמי, גם לעניין לא תעשה בלבד, אין ללמוד מנזיר שהוא נדחה מפני עשה, משום דעיקה למפרח מה לנזיר שכן ישנו בשאלה. נזיר לא יכול ללמד לשאר המצוות שבתורה, מכיוון שאצלו יש כולה מיוחדת, שהרי הוא יכול לגשת לחכם שיתיר לו את הנזירות. משום כך חוזרת בה הגמרא מכל הדרשות האמורות, ושווה ללמוד שעשה דוחה לא תעשה מכיליים בציצית. אלא לעולם, אומרת הגמרא, מקור הדין שעשה דוחה לא תעשה, גם לדעת חכמים, הוא מקרא כמה מהכתוב הראשון שהובא בגמרא, שהוא סמיכות פרשיות כיליים וציצית. ואין לדחות ולומר שנצרך הכתוב לגופו ואינו מופנה לדרוש ממנו סמוכין כמו שדרשה הגמרא למעלה. ואם כן, לאי מקרא תעשה לך, כלשון שהשתמשה בו התורה, בעיקר פרשת ציצית שבפרשת שלח. לשון גדילים למה לי? אלא בהכרח שמאמינה מוכח מכאן שהלשון הזו להפנויה היא מיותרת, כדי שנדרשנה בסמיכות לפרשת כיליים, ולומר שכיליים מותרים בציצית, ומכאן למדנו לכל התורה שעשה דוחה לא תעשה. שואלת הגמרא בדף ה' עמוד ב', ההיא שינוי הלשון הזה ששינתה התורה וכתבה גדילים ולא ציצית לשיעור ההודעתה, למניין חוטי הציצית הוא בא ללמד שייתן בכל כנף ארבעה חוטים שכשהם נכפלים הרי הם שמונה, שאילו לא היה הכתוב אומר אלא גדיל שהוא לשון כריכה, היינו סבורים שצריך להטיל שני חוטים בכנף הבגד, ויעשה מהם גדיל, כי פחות משני חוטים אי אפשר לעשות גדיל שהוא כריכה ושזירה. ממה שהוסיף הכתוב ואמר גדילים בלשון רבים, משמע שצריך להטיל בכל כנף מהבגד שני זוגות של חוטים, שהם ארבעה חוטים ויהיו כרוכים וקשורים זה עם זה, וכך היא עשיית הציצית. עשה מארבעת החוטים גדיל חוטים כרוכים יחד, ופוטלהו מתוכו, ומתוך הגדיל יצאו פטילים שהם חוטים פרודים. והיינו, שלא יעשה את החוטים לכל אורכם גדיל בקריחה, אלא בחלקם הסמוך לבגד יעשה גדיל, ולמטה ממנו יעשם חוטים פרודים, ולא יקריכם זה בזה. מאחר שהוא צריכה התורה לשנות ולכתוב לשון גדילים, כדי ללמדנו את מניין החוטים, אין ראיה שהפרשה הזו מופנית שמיותרת ללמדה בסמוכין. מתרצת הגמרא, אם כן, שלא נכתבו הפרשיות הללו, אלא לגופן, ולא ללמדנו שיהיו נדרשות כסמוכין, לאי מקרא שיאמר הכתוב רק לא תלבש שעטנז צמר ופשתים, תוספת הלשון של המילה יחדיו למה לי, אלא בהכרח שמאמינה מוכח מכאן, שלכך הוסיפה התורה את המילה יחדיו, להפנויה היא ליתר את הפרשה הזו, כדי שנדרשנה בסמוכין. שואלת הגמרא והקטי ועדיין אינו מופנה, אינו מיותר, שרי תוספת הלשון יחדיו מבא אלי זה נצרך כדי ללמד לתוכף שתי דחיפות, התופר במחת, בשתי תפירות את הצמר והפשתים יחד כדי לחברם, הרי זה חיבור, ועובר עליו משום כליים, ואילו התוכף דחיפה אחת בתפירה אחת כדי לחבר את הצמר והפשתים, אינו חיבור, ואינו עובר עליו משום כליים, שכן משמע לשון יחדיו שיהיו מחוברים יחד היטב, אם כן עדיין יקשה, כיצד נלמד מסמיכות פרשיות כליים וציצית את הדין של עשה דוחה לא תעשה, והרי המילה יחדיו אינה פנויה, אינה מיותרת, מתרץ את הגמרא, אם כן, אם לא נכתבו פרשיות אילו אלא לגופן ולא ללמדנו שיהיו נדרשות בסמוכין, לכתוב רחמנה שתכתוב התורה רק לא תלבש צמר ופשתים יחדיו, תוספת המילה שעטנז לעמלי, בהכרח שמאמינה שנכתבה התיבה הזו להפנויי, ליתר את פרשת כיליים כדי שנדרשנה בסמיכות לפרשת ציצית. מקשה הגמרא והקטי עדיין אינו מופנה, אינו מיותר, שרי תוספת המילה שעטנז מבא אלי נצרכת כדי ללמד, שאין הבגד אסור משום כליים, עד שיהיה הצמר והפשתים יחד, שוע, תבוי ונוז, שוע, הכוונה סרוקים ומוחלקים במסרק היטב יחד, תבוי, תבויים כאחד, ונוז, ארוגים כאחד, שכן לשון שעטנה זה הנוטריקון של שוע, תבי ונוז. אז אם כן, אנחנו רואים שהמילה שעטנה זה אינה מיותרת. מתרץ את הגמרא אלא כולה, כלומר, הן דין שוע, תבי ונוז, והן לעשות את פרשת כליים מופנית, מתיבת שעטנז נפקה, למידים זאת מהמילה שעטנז. כאילו הייתה כוונת התורה רק ללמדנו שיהיה שוע תבי ונוז, הייתה התורה כותבת במפורש שוע תבי ונוז. מאחר שכתבה התורה לשון שעטנז, משמע לעשותה מופנה לעשותה מיותרת. וכמו כן, אילו הייתה כוונת התורה רק לעשותה מופנה, הייתה התורה כותבת לא תלבש כליים צמר ופשתים יחדיו. ומאחר שכתבה התורה לשון שעטנז, למדנו גם שיהיו שוע, תבי ונוז יחד. מוריי ורבותיי, אנו חותמים את לימוד דפים דלת והי עם 8 שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, האם ישב האמינה לדרוש את הפסוק שנשים יהיו חייבות בציצית? שאלה שנייה, איך אפשר לקיים עשה של וגילח את כל שערו בלי לדחות את הלא תעשה של הקפת הראש? שאלה שלישית, האם מותר לישא את הנוסת אביו? שאלה רביעית, האם ציצית צמר פותרת בגד משי? ומה דין ציצית משי בבגד צמר? שאלה חמישית, מיכן לומדים שצריך בחוטי התחילת קשירה? שאלה שישית, לתנא דבי רבי ישמעאל, סתם בגדים שנאמרו בתורה, איזה מין הם? ומניין לומדים זאת? שאלה שביעית, מה הסברה שלגבי נזיר עליו אצלו פחות חמור? והשאלה האחרונה, איזה לב נשים אינן מוזרות עליו? מוריי ורבותיי, עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי ודלת בתשרי תשע"ה, ערב חג הסוכות הבא עלינו לטובה. סיימנו בסייעתא דשמיא כמעט שני דפים, דפים דלת והי ממסכת יבמות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו ביום שישי, תזיין בתשרי תשע"ה, א' דחול המועד סוכות, עם שני דפים, דפים ו' וזיין ממסכת יבמות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חג שמח, מלא שמחה, מלא אורה, מלא בשורות טובות, רפואות, ישועות ונחמות. יפרוס בורא עולם את סוכת שלמה עלינו ועל כל בית ישראל ועל ירושלים. הכל טוב ולהתראות. חג שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.